שלום לענת וייסמן מהחוג לספרות באוניברסיטה העברית בירושלים.
שלום.
בואי ננסה לדבר קצת על הסיפור הזה, אולי קצת מוזר, קצת גם בנוף אולי הכתיבה של לאה גולדברג. מתי הוא פורסם קודם כל?
הסיפור הזה, אהבת היתור, התפרסם לראשונה ב-1948. אגב, בשנה הזו יצא גם ספר השירים של לאה גולדברג על הפריחה. עכשיו אפשר לקרוא אותו בכרך הפרוזה בכל כתבי לאה גולדברג.
איך הוא התקבל אז?
הסיפור הזה באופן כללי הוא סיפור שכמעט ולא זכה להתייחסות מצד הביקורת, ואם כן, אז בצורה מאוד אגבית וככה לא ממש עם ניסיון להבין אותו, חוץ מאשר במאמר של עדי צמח, שבו הוא מתייחס אליו ברצינות, מאמר מאוחר.
כן.
מלפני כ-5 שנים, 6 שנים. הסיפור הזה, אני מסכימה איתך, הוא סיפור בהחלט מוזר, מין ספק סיפור אירוטי, תנכי, אוריינטליסטי, שגם מתארת אותו כסיפור חלום. כלומר, כסיפור שהיא בעצם הגיעה אליו דרך חלום, כולל השם המשונה הזה, יתור, שלמיטב ידיעתי אין ציפור כזו. כלומר, זה באמת מצב של מין אוף נדיר.
כן.
אולי על זה היא כותבת. כיוון שמדובר בסיפור חלום, כמובן שולח אותנו לרצון לפענח אותו כדרכם של חלומות. כלומר, דרך הדרמה הנפשית של המחברת, ופה באמת משתלבים כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים, קשורים גם לדמות של אברהם בן יצחק, שלו היא מקדישה את הספר על הפריחה, או לפחות את מחזור השירים על הפריחה באותה שנה. היתור הזה הוא בעצם, כמו שכותב עדי צמח במאמר שלו, שאפשר לקרוא אותו בפגישות עם משוררת, ספר מאמרים על לאה גולדברג, שיצא בהוצאת ספריית פועלים והאוניברסיטה העברית, הדמות הזאת היא בעצם דמות שאנחנו מכירים אותה מהיצירה של לאה גולדברג. דמות של יצור נדיר, שאפילו השם שלו הוא שם בלתי מובן, אציל, מלך גולה, כינו אפור ודל, הוא יחיד, הוא נועז, הוא אפל, הוא בודד, ולא רק זה, נגזר עליו באופן משונה לחיות במקום בעולם של ציד, בעולם של ציידים, בעולם של רועי צון. הוא קצוץ כנפיים.
הוא לא במקומו.
הוא לא במקומו, וסופו של הסיפור זה על מין מעשה של שיגעון, של אולי משהו של
נקמה?
נקמה, או משהו של עוצמה מאוד גדולה שאי אפשר לשלוט עליה. בעצם אפשר, בסיפור הזה הרי יש את חשים, שהוא בנו של ראש השבט. חשים מקבל, אפשר להגיד מקבל, כן? פילגש.
זה גם איזה מין תרבות שאנחנו לא מכירים, תרבות כל כך רכושנית או שמתייחסת לנשים כאל חפץ.
אז זהו, אני חושבת שהיא מעבירה פה את הנושא שלה, של בסופו של דבר של איזושהי חוויה נשית קורבנית, לעולם כזה, גם כדי ליצור רקע קצת נאיבי, פסטורלי, של עולם קדם תרבותי, שעל הרקע שלו מופיע איזשהו סבל, כלומר, היתור הזה הוא יצור שלמרות שנראה שאפשר לאלף אותו, והמראה שלו לא מסגיר את העוצמה שלו, בסופו של דבר הוא רוצח, כן? הוא רוצח את העז, כן? שזה באמת מאוד מאוד משונה.
כן.
מין עז כזאת שרק ברגע המוות שלה, שזה רצח שהיינו מגדירים אותו היום רצח מתוך אהבה, העיניים שלה מביטות כלפי מעלה, כבציפיית געגועים. כלומר, פתאום בוקעת ממנה גם איזושהי חיות.
כן. שזה דפוס יחסים מאוד כוחני, מאוד אפילו סדו-מזוכיסטי כמעט.
אפשר לומר שכן.
כן.
כלומר, יש פה כמובן גם ביקורת על זה. כלומר, על מין חיי נפש קיצוניים כל כך של היתור, כן?
כן.
של היתור הזה.
אבל התחלת באמת לדבר על חשים שמקבלת אותה פילגש.
כן. וזו האופציה השנייה. אופציה שנייה של האישה האחרת. האופציה של האישה האחרת, ששם זה קצת פחות קורבני, והיא גם מאוד נחשקת, וגם מתואר שם באופן ככה מאוד מפורט. ההסדרים החברתיים בתוך השבט הזה, שאין לו זמן ואין לו מקום, שלפי הפילגש יולדת בן, הוא תמיד בן יפה תואר, ולכן גם בשפה של השבט, הוא, יש להם מין ביטוי כזה, יפה כ... לא זוכרת בדיוק את הניסוח, יפה כבנה של פילגש, ואחר כך הוא עובר לאישה החוקית, כלומר זו גם אופציה. זה גם סוג של קורבניות, כן, אפשר אולי לומר, לא להיות האישה האמיתית, זו שזוכה לכל ה... אני יודעת, ההנאות וה...
כיבודים והאהבות, כן.
כיבודים, אבל אין שם התאכזרות, כן?
כן.
פה בעצם, אני חושבת שבסיפור חלום הזה היא מבודדת איזה משהו של באמת איזה סוג של, את אומרת, פנטזיה קצת סדו-מזוכיסטית, אבל גם איזשהו, היא מבודדת פה, משהו שהוא גם מאוד קיים בשירה שלה, של חוק, שפה מייצג אותה דווקא ההסדרים החברתיים, חשים והפילגש, לעומת אוף הטרף הזה של המרי, של תשוקת הבשרים, של הצורך של הלב וכו' וכו'.
כן. ואיזשהו מאבק ביניהם?
אנלוגיה בראש ובראשונה, כי אם מיד שמים לב שהעז והפילגש מתוארות בצורה מאוד דומה, יש פה גם את המוטיב הזה של הכפילות שמופיע הרבה בחלומות,
כן.
שמייצגים שני צדדים של הנפש וכו' וכו'. אבל גם את הדבר הזה של, כמו באהבתה של תרזה דמון, כללה נמרצת זו שבה כוללתי שהתמימים קוראים לאהבה.
כן.
כן, ההתאכזרות הזאת, האלפי תהום הזה, השפע מול הריקות, כן? כי היתור אולי זה גם מישהו שיש לו שפע מול הפיזיות של אנשים שהם פה אובייקטים מוחלטים. עכשיו, לפי דעתי זה לא סיפור, בוא נגיד את זה, מדהים. זה סיפור מעניין למי שמתעניין בלאה גולדברג.
כן.
אבל הוא באמת מעניין, זה מין מין אקספרימנט כזה של לאה גולדברג.
שאולי גם היא התייחסה אליו ככה.
יכול להיות, אבל עובדה שהיא פרסמה את זה, עובדה שזה כלול בספר, בקובץ הפרוזה שלה, בכל כתבי. כלומר, הסיפור הזה בכל זאת נשאר. ויש בו איזה סוג של אימה ומוזרות, וגם כמה ניסוחים לגולדברגים נפלאים שבשבילם שווה לקרוא אותו.
אני מאוד מודה לך, ענת וייסמן.
תודה, להתראות.
תודה רבה, להתראות.